ברוכים הבאים למפת התלמוד. שירנו היום נזיר דף ג'. השיר מפוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שירים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט והנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שירנו היום מתחיל שש שורות מלמעלה. במשנה ראינו אדם אומר הריני כזה, והוא נהיה נזיר. איך ניתן להבין את הלשון? אומר הגמרא, נהי נמי דתפוס בשרו. תשובה שראינו להסביר לשונות קודמים, שאם אדם תפוס בשערו, אז סימן שהוא מקבל על עצמו נזירות. כידוע יש קשר בין שערה ונזיר, הרי הקבלה שלנו איסור תספורת. אבל הריני בזה לא אמר. האות ב' הוא חשוב כאן. כלומר, הריני כזה, גם אם הוא תפוס בשרו, זה לא מספיק. אם היה אומר הריני בזה, זה כבר משהו אחר. אמר שמואל, אז שמואל מסביר, כגון שהיה נזיר עובר לפניו. ואז מובן מה שכתוב במשנה, הריני כזה, והכוונה לנזיר שעובר לפניו. ואומר רשי, דמשמע הריני בנזירות כזה. ממשיך הגמרא, גם לשון שראינו במשנה, הריני מסלסל. זה מביא אותו להיות נזיר. ממאי שואלת הגמרא, דהדין סלסול שערה הוא? מניין לנו שהמילה הזאת קשורה לשיער, וממילא קשור לנזירות. הגמרא עונה, כדאמרה לאי אמתא דבי רבי להוא גברא, כמו סיפור שהעובדת האמה, כמו השפחה של בית רבי, רבי יהודה הנשיא, אמרה לגבר מסוים, ציטוט, עד מתי אתה מסלסל בשעריך? אז רואים שסלסול הוא קשור לשיער. שואלת הגמרא, אימה תורה, סלסול יש לו גם משמעות לתורה. וכותב רשי ואומר, ואימה תורה, דכי אמר הריני מסלסל, שמקבל עליו ללמוד תורה, וכאמר שמהפך בא, הוא יהפוך בתורה, יעיין בתורה, כדכתיב, סלסליה, הוא תרום ממכה, כך אומר הגמרא, אימה תורה, דכתיב, סלסליה, הנה המילה שלנו, הוא תרום ממכה, והפסוק מכוון ללימוד תורה. אז שוב פעם, מניין לנו הוכחה שאדם שאומר הריני מסלסל, זה קבלת נזירות, אולי זה קבלה ללמוד תורה. אמר שמואל, החנמי שתפוס בשערו. הריני מחלקי, שואלת מה, ממאי דהדין חלקו שערו הוא? שוב אותו שאלה. זה שאדם אומר הריני מחלקי, איך זה מביא אותו לידי נזירות? מה, בגלל שזה קשור לשיער? איפה רואים את זה? כדתנן, התשובה היא ממשנה במסכת שבת, שהגמרא דנה בשיעורי הוצאה, כמויות של חומרים שונים כדי לעבור באיסור הוצאה. סיד, כתוב החומר שנקרא סיד, רבי דה אומר, כדי כמה סיד יחייב אדם המוציאו מרשות הרבים לרשות היחיד, או ההפך, כדי לסוד קלקול. הנה, קלקול זה המילה שקשורה אלינו, והמרב בת צידעה. אנחנו נסתכל ברשי, כדי לסוד קלקול, והמרב בת צידעה מביא לשון לועזי, שמקפל על שיער שברקתה כמין מגרר, כדי להעמיד על גבן כיפה שבראשה, שלא ייפול השיער שבאוזן למטה. אז הסיד הוא, כפי שמשתמע מראה, שהוא מדביק את השיער לצד ראשה, לרקה, כדי שהוא לא ייפול אחרי שהיא שמה כיסוי ראש. נחזור עוד פעם על הנקודה. קלקול הוא קשור לשיער. הגמרא שואלת, אימה מיזן עני, כדכתיב, אומר המשנה שלנו, אמר הרי מי מחלקל, אולי הבן אדם מקבל על עצמו להזין לעניים, כדכתיב, ויחלקל יוסף את אביו ואת אחיו. רואים בסיפור יוסף הצדיק במצרים, שהוא הזין אותם. אמר שמואל, החנמי שתפוס בשרו, לא רק אומר הרי אני מחכה, באותו זמן הוא גם תפוס בשרו, הרי עליי לשלח פרה, הרי זה נזיר, ממאי דהדין דהדין שילוח ריבויה וגידול שיער, הרי הנזיר הוא אסור בתספורת, אז ממילא הוא מגדל שרו, אז מניין לנו מה ש כתוב במשנה, הרי עליי לשלח, שזה עניין של גידול. תכתיב, יש פסוק שלחייך, הנה המילה שלנו, שלחייך פרדס רימונים. רש"י כותב, גידוליך שגדלים יהיו כפרדס רימונים שצומח ומתגדל. שואלת הגמרא, אימה, אנחנו רואים את הסימון הזה, ראינו זה פעם שלישית, מובן מאליו למה הדגשנו את זה, אבל כתבנו למעלה בשוליים הצעות חילופיות. אז הנה הצעה חילופית להבנת שילוח. ואימה, אומר הגמרא, מידי דערבוי, משהו שהוא מעביר, כדכתיב, ושולח מים על פני חוצות. אנחנו נסתכל בתוספות למעלה, שילוח ריבוי הוא לשון גידול, כמו של החייך פרדי סרימונים. ואז הגמרא שואלת, ואימה מידי דעבורי הוא שקיבל עליו לגלח ולהעביר השיער לחשי יגדל, ולא שום קשר לנזירות, אלא הוא קיבל לעצמו משהו אחר, לגלח, להעביר שערו. אז אולי זה, וגם הגמרא מביאה פסוק ש מיועד לחזק את ההצעה הזאת, ושולח, אני קורא את הפסוק עוד פעם, ושולח מים על פני חוצות. אנחנו נסתכל ברש"י לקראת סוף שורות הקצורות, ואימא דשילוח מידי דעבורי הוא דמשמע שיגוז שרו, כמפנה מים ומעבירן ממקום למקום, כדכתיב, ושולח מים. והי נעמי, אותו אדם שאומר הרי עליי לשלח פרה, הרי נעמי דרמה הרי עליי לשלח פרה, משמע דרמה הרי עליי להעביר פרה. ועכשיו אנחנו חוזרים לגמרא. הגמרא עונה, תנה, התנה, איך הוא ידע שהרי עליי לשלח פרה הוא נזירות? התנה, פרה, פרה יליף, שזה עניין של גידול שרה, גזרה שווה היה בפניו. כתיב אחר, קדוש יהיה גדל פרה, זה בעניין נזיר, וכתיב אתם גם בכהן הדיוט, ופרה לא ישלחו. אנחנו חוזרים לרש"י, שורה ראשונה מתחת לגמרא, תנא פרה פרה ילף, כתיב אחר, ונזיר גדל פרה, וכתיב גם בכהן הדיוט, ופרה לא ישלחו. מה פרה דכתיב גבי כהן הדיוט? לשנה דריבויה הוא לשון גידול, כנאמין הפרה כהן גדול במסכת סנהדרין, הדין והתדירות של תספורות אצל כהן הדיוט. כתוב הדרשה שם בגמרא בסנהדרין, פרה להווה עד 30 ומרבה לו לרבי תפי משלושים. דהיינו, כהן אדיוט יכול לגדל שערו עד 30 יום, אבל לא מעבר לזה. דגמרין עלי מנזיר, דכתיב פי, יהיה. יהיה בגמטיה אחיה, וזה 30. אף גידול פרע, אמור, גבי נזיר, גידול שיער. אחי הווה, והכי משמע, שיניחנו לגדל עד שיבוא לכלל פרע, שהן 30. וכפי שאמרנו, סתם נזירות, אם האדם לא מצרף שיעור זמן, הנזירות היא 30 יום. אז הכוונה פה, הוא מקבל על עצמו נזירות שזה לגדל שערו במשך 30 יום, ולא לגזוז אותם בינתיים. וזה הבסיס לטנה שידע שהרי עליי לשלח פרה זה לגדל שיער. אנחנו חוזרים לגמרא. ואי בעת אימה, היי, שולח מים נמי ליבוי ראו. גידול שיער. שולח מים, אמנם זה לא מדובר בשיער, אלא בעניין גידול. הפסוק שצוטט אחרי הכתר שהבלטנו למעלה לפני שבע שורות, ואימה מידי דאבוי, והגמרא הביא הפסוק ושולח מים, כאילו מעביר מים ממקום למקום, לא אותו פסוק ושולח מים יכול לשמש השיטה, ההסבר שלנו, גידול. איך? והגמרא מביאה בארמית פירוש הפסוק, דקד משקין לי מאיה לפירה ורבי. כשמשקים את הפירות מים, הפירות גדלות. כלומר, מים מגדלת פירות. וכמו כן, הרי עליי לשלח פירה זה לגדל. כמו המשמעות העכשווי של הפסוק ושולח מים. מים מגדל, אז הוא קיבל עצמו לגדל פירה, לגדל שערו. הרי עליי ציפרים, ממשיך הגמרא. זה עוד דוגמה שראינו במשנה, וכאן יש מחלוקת. ראינו במשנה, רבי מאיר אומר נזיר, וחכמים אומרים אינו נזיר. מה הייתה עם הרבי מאיר? איך בזה שאדם אומר הרי עליי ציפרים, הוא מקבל על עצמו נזירות? התשובה. עכשיו, לפני שנתקדם, נתייחס למבנה. אנחנו רואים פה צורת פפיון, מבליטים שמו של ריש לקיש, ובשורה השנייה בעמוד ב' רואים רבי יוחנן גם עם סימון דומה. וכתבנו כאן בשוליים תחת הכותרת מבנה תשובות לשאלה מה הייתה עם הדרבי מי יודע אומר הרי עליי ציפורים הווי נזיר. חזרה לגמרא, אמר ריש לקיש, ציפרין סמוכין לשיער קיבל עליו. והגמרא מביאה פסוק, איפה רואים ציפורים בקרבת מקום לשיער באיזושהי מקרא? אז בדניאל פרק ד' פסוק למד תכתיב, עד די שערי כנשרים רבה ותפרוי כציפרים. הפירוש המילולי של הפסוק הוא במשנה חשיבות כעת לסוגיה שלנו. אני לא מזלזל חס ושלום להבנת המקרא, אבל הרקע וכולי לא חשוב כעת. מה שכן חשוב זה לראות שבפסוק הזה מוזכר שיער, כפכבנו את המילה שערי, וכציפרין גם מקופכף. אז ממילא אם אתה מזכיר ציפרין, אז הוא סמוך לשיער, ושיער מצביע על קבלת נזירות, כמו שהסברנו מספר פעמים עד כה. ברצוני ללמוד יחד איתכם, בתוך תוספות דיבור המתחיל ציפרים, יש לנו כוכבית, מסתמה, אני קורא מתוך תוספות, מסתמה, הכי כמה, הרי עליי מצווה, דשייכה בי ציפורין, התלויה במצוות שיער, דהיינו, נזיר. איך ציפורים נכנסים לתמונה? שאם נטמע, אם נזיר נטמע, צריך ציפורים. הוא מביא שני ציפורים, חטאת ועולה. חטאת העוף, עולת העוף, והכי פירושו מצווה התלויה בציפרין, אכן אין לפרש משום סמיכות גרידה כלמפרש השס. זה לא רק בגלל הסמיכות, דאם כן הרי עלי נשרין הווי לילה מימר, דהווי נזיר תפי, דהווי נזיר תפי סמיכי לסייר. אם הדרשה פה הוא מכוח הסמיכות גרידה, אז היה צריך לומר הרי עלי נשרין, כי המילה נשרין, כפי שאתם יכולים לראות בגמר שלוש שעות מסוף העמוד, הוא צמוד יותר למילה שיער מהמילה ציפרים. אז צריכים להוסיף שהמילה ציפרים יש לזה קשר נוסף לנזירות. אני אומר נוסף לכך שהוא נמצא יחסי סמוך לשיער, אלא כמו שתוספות הסביר, האדם שקיבל עצמו נזירות ונטמא, הוא צריך להביא ציפרים כחלק מקורבנותיו. אנחנו חוזרים לגמרא. רבי מאיר, שהוא אמר הרי עליי ציפרים יהיה נזיר, סבר מטפיס איניש במידי דסמיך לי. אנחנו ברשי, דרבי מאיר סבר מטפיס איניש במידי דסמיך לי, שלוש שורות מסוף העמוד, ולהכי אמר ציפרין דבאי לקבולי עלי גידול שיער דסמיך לי לציפרין, כגון שהיה נזיר עובר לפניו אור תפוס בשערו כדי אמינן ליאל. תוספת חשובה ברשי שלא ראינו בגמרא. אז יש לנו אדם שאמר הרי עליי ציפרין, והוא תפוס בשערו, או נזיר עובר לפניו, הרי הוא נזיר, והבסיס לומר כך זה הסמיכות בין ציפרין לשיער שנמצא במקרא. אז אם נצריף את כל הנתונים אלו, אז מגיעים לשיטת רבי מאיר, שהוא שאמר הרי עליי ציפרים נהיה נזיר. ואנחנו עוברים לעמוד ב', ורבנן שהם חוקים על רבי מאיר סבי לא מטפס איניש במידי דסמך לי. רשי כותב בשורה הראשונה ולא אמרינן, שבדעתו היה לומר גידול שיער, אילב דמפרש בעדיה, ואף אגב דנזיר עובר לפניו. עד כאן הסברנו דרך שיטת ריש לקיש את המחלוקת רבי מאיר ורבנן במי שמע הרי עליי ציפורין. רבי יוחנן אמר דקולי אלמה לא מטפיס, כלומר לא מטפיס איניש במידי דסמך לי, אז זה לא יכול להיות בסיס לקבלת נזירות שיטת רבי מאיר, אלא היינו תימא דרבי מאיר שהוא נהיה נזיר בזה שמראה עליי ציפורים. דחיישינן שמה ציפורי נזיר תמי קיבל עליו. שורת הגמרא מכתי חיישינן כמה, זה הבסיס לרבי מאיר, דרמה ציפורי נדבה קיבל עליו. אדם מתנדב להביא קורבן לבית המקדש, וזה לא קשור לנזירות. הגמרא עונה, וכאן המשולשים שנראה הם מדגישים את המילה דילמה, הם הצעות חילופיות. אז אנחנו כעת דוחים את ההצעה הזאת. אם כן, הרי עליי כן מבעירי כן ציפורים, כן משמעות שני ציפורים, ואדם שמקבל עליו קורבן נדבה של עופות, כך הוא אמור לנדור, כך הוא לקבל לנדוב את הקורבן. כותב רש"י, אם כן דבעי למימה ציפורי נדבה, הווה מראה עליי כן. דכן משמע ציפורי נדבה, אבל כי אומר הרי עליי ציפורים לא משמע ציפורי נדבה כלל, נלקח מדקמה ציפורים לקה לספוקי אלא בציפורי נזיר. אנחנו חוזרים לגמרה. ודילמה, הרי עליי ציפורי מצורע, כאמר. עכשיו, רשי מאיר שהשאלה הזאת היא בין לרבי יהודה, בין לרבי יוחנן, בין לריש לקיש. סופו של דבר, הבן אדם אמר, הרי עליי ציפורים. מי אומר שזה נזירות? זה יכול להיות ציפורים שמצורע מביא כחלק מטהרת המצורע. הגמרא עונה כגון מה שהמשנה אומרת, שהרי עליי ציפורים נהיה נזיר, כגון שהיה נזיר עובר לפניו. הגמרא שואלת, ודילמה נזיר תמה ולפוטרו מן קורבנותיו, כאומר שוב פעם, מי אומר שהוא קיבל בזה שהוא מהרי עליי ציפורים קיבל על עצמו נזירות? אפילו אם נזיר עובר לפניו, למה שלא נפרש את האמירה שלו, הרי עליי ציפורים, שהוא מתכוון להביא ציפורים לנזיר אם הוא נטמא, כפי שאמרנו מוקדם יותר, נזיר שנטמא, יש כמה וכמה הלכות, בין היתר מביא קורבנות מסוימות, וביניהם הם ציפורים, אחד לחטאת ואחד לעולה. אז אולי זה כוונת הדובר? הגמרא דוחה. כגון שהיה נזיר טהור עובר לפניו, שהוא לא מביא ציפורים בכלל. אז מה זה, מה זה לגבי הדובר שאומר הרי עליי כציפורים, ונזיר טהור עובר לפניו? אין לנו, לא נשאר לנו לומר אלא שהוא, הדובר, קיבל על עצמו להיות נזיר. הגמרא שואלת, מהי ביניהו? מה ההבדל בין הפירושים האלו של ריש לקיש ורבי יוחנן? אנחנו נסתכל ברש"י, מהי ביניהו בין לרבי יוחנן בין לריש לקיש? לא מתריצה שמיטתה, אלא כגון שנזיר את האור עובר לפניו. משום דאית לי למפרח והכל אני פירחן. ותריצנה, התשובה הזאת היא תשובה לאור כל הפירחן, כל הקושיות שאלינו עד כה, כגון דנזיר את האור עובר לפניו עסקינן. מה לי היא משום ציפורים סמוכים לשיער? זה היה הסבר של ריש לקיש. היא משום ציפורי נזיר תמי. אם משום אחי, אם משום אחי, הווה לי נזיר. מה שהזכרנו עכשיו, ציפורי נזיר תמי, זה היה הטעם של רבי יוחנן. רק אולי לרענן את הזיכרון ולחדד את ההסבר הזה, נלמד ביחד. רש"י, ארבע שורות מראש העמוד, אלא היינו תמה דרבי מאיר דחיישינן, כי אמר הרי עליי ציפורים דדילמה, כאמר שבדעתו לקבל עליו מידי, הוא התכוון לקבל על עצמו דבר שדזינין דמייתי עלי ציפורים, דבר שלפעמים מביאים ציפורים, דהיינו נזירות, דלכי מתמי מייתי ציפורים בנזיר תמי כתיב, וכי ימות מת עליו בפתח פתאום, וביום השמיני יביא שתי תורים. השאלה שלנו כעת, כפי שלמדנו רש"י, מה ההבדל בין רבי יוחנן וריש לקיש לפי הטעמים שהם נותנים לגבי שיטת רבי מאיר שאומר הרי עליי ציפורים נהיה נזיר? אנחנו חוזרים לגמרא. איכא ביניהו, כגון דאמר ציפורים הסמוכים לשיער עליי. ורבי יוחנן, אף אגב דאמר אחי, גם אם הוא אמר עד כדי כך ציפורים הסמוכים לשיער עליי, אי נזיר עובר לפניו אין, אי לא, לא. הבן אדם יהיה נזיר אך ורק אם נזיר פיזית עובר לפניו, בזמן שאומר ציפורים סמוכים לשיער עליי. לרבי שמעון לקיש, אף אגב דאין נזיר עובר לפניו. אנחנו נלמד ביחד רשי. איגה ביניהו, אנחנו ברשי שורה ראשונה מתחת לגמרא. איגה ביניהו כגון דמר סיפורים סמוכים לשיער, רבי יוחנן סבר, אף אגב דאמר האחי לא מוכה מילתא דגמולי עלי נזירות ודקמר. זה לא מוכיח לטעמו של רבי יוחנן שהוא קיבל על עצמו נזירות, אלא לקבל עליו ציפורים סתם ולא נזירות. אליו תנזיר עובר לפניו. לריש לקיש, כיוון דאמר בהדיה ציפורים סמוכים לשיער, מוכה מילתא דמשום נזירות כמר, ואף אגב דאין נזיר עובר לפניו. דמיתפיס איניש בשיער דסמיך לי, בן אדם קיבל על עצמו מתפיס, הוא התפיס את נדרו בשיער שסמוך לציפורים, וחמד אמר הרי עליי לגדל שיער דמי. אז כל זה גם אם אין נזיר עובר לפניו. אנחנו חוזרים לגמרא. לפני כן, בשורה שנייה, ויש לנו חיצים מצד הגמרא, למעלה רבי יוחנן אומר שלכולי עלמא לא מדפיס, כלומר אדם לא מדפיס במידי דסמיך לי. אז על זה הגמרא שואלת עכשיו, מי איכא למד יאמר לא מדפיס איניש במילתא דסמיך לי? והתניא, האומר ימין, מי שאומר ימין בתור שבועה, רש"י מביא דוגמה, בן אדם אומר ימין שלא אוכל כיכר זה, זה שבועה, זה מה שכתוב פה בגמרא, האומר ימין הרי זה שבועה, כפי שרש"י, אני חוזר עוד פעם, הוא אמר ימין שלא אוכל כיכר זה, זה נקרא שבועה, שלא לאכול את הכיכר. מה איתם? למה זה תופס? לאו משום דכתיב וירם ימינו ושמאל על השמיים וישבה בחי העולם. אז אנחנו קבקבנו את המילים העיקריות, ימינו וישבה. אז איך ימין הופך להיות לשון שבועה? כי הוא סמוך למילה שבועה בפסוק. הגמרא דוחה, אמרי לא, זה לא הפירוש, משום דימין גופי עיקרי שבועה. המילה ימין, יש במילה הזאת עצמה משמעות של שבועה. דתניא, מניין לא אומר ימין, שהיא שבועה שנאמר נשבע השם בימינו. ומניין לא אומר שמאל שהיא שבועה, שנאמר בהמשך הפסוק, ובזרוע עוזו. אנחנו נסתכל בתוספות לקראת סוף העמוד, האומר ימין הרי זו שבועה, ימין שלא אוכל כיכר זה, והוא עדין שמאל כדי לקמן. הגענו למשנה, אולי רק נחדד את הנקודה האחרונה, נחזור על זה. מה שימין, האומר ימין הרי זו שבועה, זה לא מכוח סמיכות אלא ואלא מכוח המשמעות של המילה עצמה, ובכך אנחנו לא, אנחנו תירצנו עבור שיטת רבי יוחנן שאמר למעלה שלכולי עלמא לא מדפיס מידי דסמיך לי. אנחנו הגענו למשנה, ובשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו מחלוקת תנאים בעניין מי שנזר מדבר אחד, כגון מן החרצנים, אחד מן מתוצרת הגפן, האם הוא נזיר או לא? שתיים, מה כל אחד עושה עם המקורות של השני? אמרנו שיש כאן מחלוקת תנאים, אז אנחנו רוצים לברר מה כל אחד לומד מהמקור של משנהו. אנחנו נראה גם שימוש במעוין, שזה מדגיש מי תימא דרבי שמעון, מי תימא דרבנן. המשנה, הריני נזיר מן החרצנים ומן הזגים, כלומר או מן הזגים. יש דעות שונות על תרגום המילים חרצנים וזגים, אבל אחד מהפירושים הוא שחרצנים זה כמו שגם היום משתמשים במילה הזאת לזרעים או הגרעינים, הזגים אלו הם הקליפות. אז הוא קיבל על עצמו נזירות מהדברים האלו ומן התגלחת ומן התומה, הרי זה נזיר וכל דקדוקי נזירות עליו. הגמרא, מתניתין דלא כרבי שמעון. דתניא, איפה רואים שהמשנה שלנו לא תואמת לשיטת רבי שמעון? דתניא, רבי שמעון אומר, אינו חייב עד שידור מכולם. אנחנו הסברנו את המשנה, הריני לזה מן החרצנים ומן הזגים, הכוונה או מן הזגים. רבי שמעון לא בדעה של משנתנו שבקבלת דבר אחד הוא הופך להיות נזיר גמור. רבי שמעון אומר שהוא לא חייב בנזירות, אלא אם כן, אם הוא נכנס כבר לפירוט שיפרט את כל המוצרים או התוצרת של הגפן ולא רק דוגמה אחת. אנחנו ביחד נסתכל בתוספות שנמצא בדף ד' עמוד א', מבחינת הדפוס הוא גלש, תוספותים ששייכים לכאן גלשו לשם, דיבור מתחיל עד. שורה ראשונה בתוספות, ד' עמוד א', עד שיעזר מכולן, או יאמר סתם, הרי עליי נזירות, או הרי נזיר, סתם. דמשמע כל מילי דנזירות קיבל עלי. ואם בא לפרש, חרצן וזג צריך לפרש כולם. גם תגלחת ותומה. איך אומרים? או הכל או כלום. זה שיטת רבי שמעון בעניין קבלת נזירות. עכשיו, המשנה שלנו אינו כמו רבי שמעון. ממשיך הגמרא, ורבנן אמרי, אפילו לא נזר אלא בחד מנעון הווי נזיר. גם אם הוא קיבל עצמו, הזכיר אחד מן הדוגמאות, המוצרים, הדינים, הוא נזיר. מה הייתה עם הרבי שמעון שצריך לזור מכולם? אמר קרא, מכל אשר יעשה מגפן היין, מחרצנים ועד זג. רשי כאן אומר, מכל אשר יעשה, משמע שצריך שנוזר מכל אשר יעשה נזר, שאינו נזר, אם כן נזר מכולם. ביחד נלמד גם תוספות בדלת עמוד א', התוספות השני, מכל אשר יעשה מגפן היין, אמר, ומכל הוא צריך לזיר. אנחנו חוזרים לגמרא, ורבנן, מה הייתה עימה? למה לפי רבנן מספיק להזכיר אפילו דבר אחד והוא הופך להיות נזיר? המקרא, מיין ושחר יזיר. רשי כותב, אמר קרא מיין ושחר יזיר, דמשמע דאפילו דלא נזר אלא מיין לחודי, הווי נזיר מכולן. ותוספות בדלת עמוד א', מיין ושחר יזיר, דמשמע אפילו בחד הווי נזיר, דהכבר כתיב, הרי יש מקום לשאול, אבל גם פה יש איזושהי פירוט מיין וגם שחר, אז מיין הוכחה שאפילו מדבר אחד, אז תוספות מוכיח. דה כבר כתיב, אנחנו במיין ושחר זה פסוק ג', יש בפסוק ד' כתוב מכל אשר יעשה מגפן. למה לי למכתב מיין ושחר? הרי הנזיר עשו מכל אשר יעשה מגפן. מה החשיבות לצטט או לציין שני דברים, יין ושחר? אלא להשמרינן, ואפילו לא נדר, כי אם בחד מעני, גם אם הוא, לא, אם הוא נדר, הוא נזר מאחד מהדברים האלו, דחי לזהות עליו, אפילו כשבא לפרש, גם אם הוא בא לפרש. דהכה, חרצן וזג לא כתיבי, אז ממילא אני מבין, אומר הרבנן, שגם אם אתה נזיר מאחד, מאיסורי נזיר, אתה הופך להיות נזיר. אנחנו חוזרים לגמרא בגימל עמוד ב' שלוש שורות מהסוף. ורבי שמעון נמי אקטיב מיין ושחר יזיר, משם הוכיחו הרבנן שמספיק לנזור מאחד, ורבי שמעון לא סובר כך. אז מה הוא לומד מהפסוק יין ושחר יזיר? תשובה, ההוא מבי אלי, רבי שמעון לומד מהפסוק הזה לאסור יין מצווה כיין הרשות. מהי היא? אנחנו נתקדם בגמרא על פי פירוש התוספות שנמצא בדף דלת עמוד א', ואנחנו גם הוספנו פה סוגריים. סוגריים כתבנו בשוליים אצל הכוכבית, סוגריים לשם דילוג, לעזור לקריאה. בתוך הסוגריים הגמרא מעלה אבא מינה בתמיהה לפי רבינו תם ודוחהו. אז אנחנו השמענו, אנחנו למדנו שרבי שמעון דורש מהפסוק יין ושחר יזיר שיש לאסור יין מצווה על מי שקיבל נזירות. הוא לא יכול לשתות יין מצווה כמו יין שלא קשור למצווה, זה נקרא יין רשות. יין רשות זה פשוט שנזיר אוסר על עצמו, אבל גם אוסר על עצמו יין מצווה. אבל מה זה יין מצווה? אז אם אנחנו נדלג בגמרא לפי הסימונים, אנחנו מגיעים לסוף שורה ראשונה בדבדל למוד א', יש גם סימון שאנחנו מכנים הרגש, ובשוליים תחת הכותרת מבנה כתבנו שהסימון בא להדגיש שתי אפשרויות מה לומד רבי שמעון מיין ושחר יזיר, שהנזירות חל על מי שנשבע. אחד, שאשתה יין. אפשרות שנייה, שלא אשתה יין. ולמרות שבעלמא רבי שמעון סובר אין איסור חל על איסור, ואחר שנשבע שלא לשתות יין סלקא דאיתך דלא, שלא יחול נזירות. כמשמע לן דחל. אנחנו בעזרת השם נחזור על הדברים האלו דרך הגמל ויתר פירוט. בינתיים אני שוב פעם רוצה להתייחס לשאלת הגמרא כעת, מה זה יין מצווה? אז אחרי הסוגריים כאן בדף דלת עמוד א', שורה ראשונה, כי הדיאמר רבה, שבועה שאשתה, נשבע שישתה יין, וחזר ואמר הריני נזיר, שזה בניגוד לשבועה שלו, עתיה נזירות חילה על שבועה. אז במצב כזה, אז הוא לא ישתה, למרות שהוא נשבע לשתות. אנחנו חוזרים לקטע שדילגנו, אחרי שהסברנו מה זה יין מצווה. זה יין שהוא נשבע לשתות, יש עליו מצווה לשתות, כי הוא נשבע. אז באה הנזירות ונוגדת לשבועה שלו. בסוגריים, אחרי שהגמרא שואלת מהי היא, יש לנו גזירת הכתוב יין ושחר יזיר שאוסרת, אני מדגיש עוד פעם, גזירת הכתוב שאוסרת יין מצווה, מה זה? אז בתוך הסוגריים, שורה האחרונה בגימל עמוד ב', ולפי קריאת רבנו תם בתמיהה, קדושתה והבדלת יין של קידוש והבדלה. ואנחנו ממשיכים לדבדל לנמוד א', וכי מושבע ועומד עליו מער סיני. וכאן הביטוי הזה, אני מרגיש שהוא לא כפי הסגנון הרגיל, ההבנה השכיחה, אלא תוספות, איפה שכבכבנו בדיבור המתחיל מהי היא, לקראת סוף התוספות, אני קורא בתוך התוספות, איפה שמקווקב, כלומר, למה לקרא מיותר לאסור יין מצווה, וכי מושבע וכולי, כלומר, האם יש איזה חוב מושפע, כלומר חוב דאורייתא לשתות יין של קידוש והבדלה. הוא ממשיך תוספות ואומר, דנהי דקידוש היום דאורייתא, יש עניין לקדש את היום על היין לאו דאורייתא, זה זוכר ליין, מה שדורשים זוכר, זוכר את היום השבת לקדשו, זוכר ליין, זה לא ממש דאורייתא, אסמכתא, זה נקרא אסמכתא, זה דין דרבנן שסמיכו אותו לפסוק, והשתה משני כגון שנשבע לשתות. וכמה שמקרא יתרה אותו פסוק ג' יין ושיחר יזיר דחיל עלי אף אגב שנשבע לשתות, חל עליו נזירות, למרות שאותו אדם מקודם היה נשבע לשתות, אז היה מקום לחשוב שאם יש עליו שבוע לשתות יין, אז אין מקום לנזירות, שזה הניגוד לחול. וכאן החידוש, שלמרות שיש על האדם הזה שבוע לשתות, חלה הנזירות עליו. והוא בבעיה, כי סוף כל סוף יש לו שבוע. אבל זה הגזירת הכתוב לפי המשך הגמרא. כיהה, אומר הגמרא כיהה, אנחנו באים להסביר מה זה לאסור יין מצווה, איזו יין מצווה עדי. אמר רבה, שבוע שאשתה, אדם מצווה לשתות, וחזר ויאמר הריני נזיר, עתי נזירות חילה על שבוע. הגמרא עכשיו פונה לרבנן, אחרי ששמענו מה רבי שמעון לומד מפסוקו של הרבנן, אז מה יש לרבנן להשיב? רבנן נמי המי בא אלי לאסור יין מצווה יין הרשות. עד כה חשבנו שהרבנן לומדים מהפסוק, אותו פסוק ג' מיין ושיחה יזיר, שמספיק בקבלת דבר אחד והוא הופך להיות נזיר. אבל כעת הרי הפסוק נדרש לאסור יין מצווה יין הרשות גם לשיטת הרבנן. אז מניין לרבנן האפשרות שאדם יהיה נזיר באזכור בקבלת דבר אחד? אם כן, למקרא מיין, מי ושיחר, אם הפסוק בא רק ללמד לאסור יין מצווה כי יין משול, היה מספיק להזכיר יין בפסוק, וזה פסוק מיותר ואפשר לדרוש ממנו לאסור יין מצווה יין משול. מה מוסיף לנו הפסוק בזה שהוא מזכיר גם שיחר? שמת מינה תרתי, ורשי כותב מי ושיחר, שמת מינתרתי לאסור יין מצווה יין רשות, שתיים, וכי לא נדר נמי אלא מחד מיניים, מדבר אחד, תהווה נזיר מכולו, הוא נזיר גמור. חזרה לגמרא, וכאן יש סימון ארוך, מה בא רבי שמעון ללמוד מ"ושיחר"? ורבי שמעון, היינו תאמה דכתב שיחר, הדבר הבא יהיה הסיבה שהתורה כותבת ושיחר, כי אמרנו מקודם שרבי שמעון לומד מהפסוק פסוקים מיין ושיחר יזיר שלאסור יין מצווה כיין שעושה. כל זה אפשר ללמוד מיין. מה לגבי שיחר לשיטת רבי שמעון? אז כאן הגמרא מסבירה, לאלופי, הסיבה שתורה כותבת שיחר זה ללמוד גזירה שווה שיחר, שיחר למקדש, לדיני בית המקדש, בפרט כהנים שבאים לשרת בבית המקדש. תכתיב, כתוב בויקרא פרק י' פסוק ת', יין ושיחר תשת, אתה ובניך איתך. מה גבי נזיר? מה אסור לנזיר? יין הוא דליצר, אבל שאר משקין לא. נזיר יכול לשתות ויסקי. אם אדם חושב שהאיסור הוא דבר המשקר, אז אנחנו אומרים לא, האיסור שחל על נזיר הוא יין ולא שאר משקין. אז כמו שכך הוא הדין לגבי נזיר, אף גבי מקדש נמי, יין הוא דליצר. כהן לא יכול לבוא לשרת בבית המקדש אחרי שתיית יין בכמות מסוימת, אבל הוא לא נאסר לשרת בבית המקדש אם הוא שתה ויסקי. אני קורא עוד פעם, אף גבי מקדש נמי, יין הוא דליצר, ושאר משקין המשתכרין לא. ולהפוקי מדרב יהודה, יש תנא שחולק על מה שאנחנו אמרנו עכשיו, וזה רב יהודה, ואנחנו באים להפוקי משיטתו. תניא, רב יהודה אומר, אכל דבילן חיילית ושתה דבש וחלב ונכנס למקדש, הדברים האלו מסוגלים לגרום שכרות לאדם, למרות שאין להם שום קשר ליין. ואם הכהן אכל דבילה קהילית או שתה יין ודבש וחלב, התרכובת הזאת גורמת לשכרות. חייב, הוא חייב משום האיסור לשרת בשכרות. היא בית אימה. הרי יש לנו סימון, והסברנו מקודם שהם מבליטים האפשרויות להסביר מה לומד רבי שמעון מהפסוק יין ושיכר יזיר. אני חושב שנקדים בעל פה את הרעיון המרכזי בשורות הבאות לפני שניכנס לתוכן הגמרא. אנחנו לפי פירוש תוספות מנסים להבין לפי האי בית הם עוד פירוש מה רבי שמעון לומד מאותו פסוק ג' יין ושיכר יזיר. אז כך הם הדברים. באופן כללי, לא פה, אני אומר באופן כללי, רבי שמעון סובר אין איסור חל על איסור. והגמרא תביא דוגמה לכך. למשל, יום כיפור ידוע שיש בו איסור לאכול, כי זה מבטל את העינוי. אבל רק נזכיר באופן פשטני שיש איסור לאכול ביום כיפור. מה קורה אם אדם ביום כיפור אכל דבר שגם לפני יום כיפור היה אסור לאכול, כמו נבלה? אז אולי נגיד הפוך על הפוך, או למרבה האירוניה, מי שאוכל נבלה ביום כיפור לפי רבי שמעון הוא לא נחשב עובר על איסור יום כיפור, כי המאכל הנבלה כבר הייתה אסורה משום איסור אחר, משום איסור אכילת נבלה. ולפי רבי שמעון באופן כללי אין איסור חל על איסור. אם דבר אסור לא יכול, אי אפשר להרביש עליו עוד איסור, עוד שכבה של איסור, הרי אין איסור חל על דבר שכבר אסור. אז האיסור אכילה של יום כיפור לא חל על דבר שכבר נאסר באכילה לפני כן. זה באופן כללי. אבל כאן ניקח לדוגמה אדם שנשבע שלא לשתות יין, ואז הוא קיבל, אחרי שהוא נשבע שבועה גרידה, שבועה רגילה לא לשתות יין, אחר כך הוא קיבל על עצמו נזירות, גם בזה יש איסור לשתות יין, ואחר כך הוא שתה, על כמה עבירות הוא עבר? אם היית אומר אין איסור חל על איסור, אז יש רק עבירה אחת, דהיינו שהשבועה שלו לשתות. אבל בגזרת הכתוב כאן יין ושיכר, יזיר ואומר שהנזירות חלה על השבועה שלא לשתות, וממילא אם הוא שותה, אם בסופו של דבר הוא שותה, הוא עובר על שני איסורים, גם על השבועה וגם על הנזירות. וכאן אנחנו לא נאמר אין איסור חל על איסור. זה כוונת הגמרא, שאומנם מובא בקיצור נמרץ. הגמרא, אי בית אימה, רבי שמעון, לט לי, אני מדגיש פה על פי התוספות, לט לי באלמה, באופן כללי, אין לו איסור חל על איסור. דתניא, והדוגמה, כמו שאמרנו מקודם, רבי שמעון אומר, אוכל נבלה ביום הכיפור פטור, פטור כלומר מאיסור יום כיפור, כי אין איסור יום כיפור חל על הנתח הזה שהיה נבלה. זה באופן כללי. את כל הפירוש שאמרנו נסתכל ונלמד ביחד בתוך התוספות. דיבור מתחיל רבי שמעון, נת לי איסור חל על איסור, פירוש באלמה, כדתניא, כמו שראינו בברייתא לגבי מי שאכל נבלה ביום כיפור. ואילו קרא הכה הווה אמינא, אם לא היה פסוק יין ושיכר יזיר, היה מקום לחשוב שפה אחד נשבע שלא לשתות, כלומר יין, ושוב הזיר בנזיר ושתה ביין, לא חייב הנזירות, כי אין איסור חל איסור. איסור שנוצר מכוח שבועתו כבר עשה אותו משתיית יין, אז אין איסור של נזירות חל על מה שכבר עשו. כמה שמלן קרא יתרה דמיין ושחר, דאם נשבע שלא לשתות כוס זה, ונדר בנזיר ועבר ושתה הכוס, דלקי תרתי, הוא חייב מלכות על שתי עבירות, אחד משום שבועתה, שתיים ומשום נזירות. ועכשיו אנחנו חוזרים לגמרא. ולרבנן נמי הכתיב, לפי הרבנן בעניין קבלת נזירות מספיק אם הוא מקבל אפילו דבר אחד, הכתיב מכל אשר יעשה, מגפן היין, מחרצנים ועד זג. זה היה פסוקו של רבי שמעון שלימד, לפי רבי שמעון, שיש לקבל, אם אתה כבר נכנס לפירוט אתה צריך לפרט את כולם, והרבנן לא סוברים כך. אז מה הם לומדים מהפסוק? אמרי לך הבנן, התם הפסוק הזה מכל אשר יעשה מגפן היין, שהוא היה במדבר, ספר במדבר פרק ופסוק ד', הרבנן אומרים לך, אמרי לך הבנן, התם לימד על איסורי נזיר שמצטרפים זה עם זה. אם נגיד אסור לנזיר לאכול כזית מענב, מה קורה אם הוא אכל חצי זית מחרצנים וחצי זית מזגים? הם מצטרפים להשלים לשיעור כזית שלם, והוא יעבור בכך על נזירות שהוא קיבל על עצמו. אז זה מה שהפסוק מלמד, שאיסורי נזיר מצטרפים זה עם זה להשלים את השיעור כדי לעבור על איסורי נזיר. ורבי שמעון, הם לא צריכים את הפסוק הזה לזה בכלל, כי רבי שמעון לט לי צירוף. לפי רבי שמעון, אדם חייב מלכות גם אם הוא אכל כלשהו מדבר האסור לו. דתניא, רבי שמעון אומר כלשהו למכות. אז מה כל המסורת של שיעורים, מה התפקיד, מה התועלת שלה, שיש שיעורים בתורה? לא אמרו כזית אלא לעניין קורבן. למשל, אם רוצים לדעת אדם שאכל חילב בשוגג, כמה חילב הוא היה צריך לאכול כדי להתחייב להביא קורבן חטאת? במקרה כזה אנחנו אומרים, אם הוא אכל כזית, אז הוא חייב קורבן חטאת. אבל אם הוא אכל כלשהו, לא חייב קורבן, אבל הוא חייב מלכות גם על פחות מכזית, גם על כלשהו. עד כאן שיעורנו להיום.